Kde to ne?
טוב, היום זה לא שיעור ממיטב בארץ, זה שיעור ממצווה ברא. שמצווה ברא זה ספר שבעצם הוא עוסק לימוד ספר המצוות לרמב״ם. בעצם דבר שהשנה ברוך השם גם חווינו אותו דרך השיעורים הכלליים. ודבר שהוא מאוד שייך לתורת ארץ ישראל, אחד הכללים בתורת ארץ ישראל שכבר נגענו בו כמה הזדמנויות, זה לימוד המצוות. זאת אומרת, הרבה פעמים לימוד מצווה הוא שופך אור על הסוגיה, כל מיני קושיות שיש בסוגיה. אז לפעמים כשחוזרים למצווה ועוסקים בשורש, אז זה שופך אור על הרבה עניינים. כשזה קשור לתורת ארץ ישראל, במובן הזה שחוזרים כל פעם לעניין הזה של חיבור של פרטים וכללים, שאם בגלות יותר אנחנו נפגשים עם הפרטים, בארץ ישראל יותר חוזרים לכללים, זה נכון לגבי המשמעות הפנימית של הדברים, זה נכון לגבי יסודות כלליים שהולכים וחוזרים בכל מיני סוגיות, וזה נכון לגבי המצווה, המצוות זה בעצם השורשים. כל מצווה אחר כך מתפרטת להרבה הלכות והרבה סוגיות, ולכן כשבפרטים יש לנו שאלות, אז לפעמים כשחוזרים לכלל הזה, זה שופך אור גם כן על הפרטים. ויש מקום גם לעסוק בכללים מצד עצמם, זאת אומרת שלא רק עכשיו כשהגעתי לסוגיה ועכשיו אני בא וחוזר ללמוד איזושהי את המצווה שקשורה לה, אלא מלכתחילה. ללמוד מצווה, לעסוק בכללים עצמם, ודרך זה גם כן מגיעים כמובן לסוגיות שעוסקות בהן. אז זה קודם כל המקום במסגרת הכללית שלנו, כן, לימוד מצווה. שהפעם, זאת אומרת, מה שעורר אותי לזה, לבחור בזה פתאום, זה פרשת הצווה שעוסקת בבגדי כהונה. וזה היה אמור להיות שבוע שעבר, אבל שבוע שעבר, בגלל כמה תלמידים בישיבה שרצו שיעור על טלטול וכל הדברים, שינינו את הסדר. בסדר. אבל עדיין אנחנו בשבוע שזה אחרי פרשת הצווה, זה לוקח. טוב, אז בואו נתחיל לראות. ניגע פה, תוך כדי הדברים נרוויח גם כמה כלים בלימוד איך לומדים מצוות, דברים שגם ראינו בשיעורים של ראש הישיבה, ועכשיו יש לנו עוד הזדמנות. אז במצווה הברא פה זה, יש הרבה יותר רחב ממה שאני הבאתי, אני עשיתי איזה תמצות של הדברים, לקחתי חלק מהעניינים, מי שרוצה להרחיב עוד מוזמן. המצווה למד ג' היא, שנצטוו הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לכבוד ולתפארת, ואז יעבדו במקדש. והוא אמרו התעלה, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, ובניו תקריב התבשתם כותנות. ואלון בגדי כהונה, 8 בגדים לכהן גדול ו4 לכהן אדיוט, וכשיעבוד הכהן בפחות מהבגדים שהם מיוחדים בעבודה ההיא, או ביותר מהם, עבודתו פסולה, וחייב מזה מיטה בדי שמיים. רוצה לומר, מחוסר בגדים שעבד. כן, מי שעבד מחוסר בגדים, הוא חייב מיטה בדי שמיים. וכן מנו אותו בגמר סנהדרין, בכלל מצווה מיטה בדי שמיים. ולא בא זה כתוב בבירור, אבל בא כתוב וחגרת אותם אבנת והייתה להם כהונה לחוקת עולם. ובא בפירוש, בזמן שבגדיהן עליהם כהונתן עליהן, אבל בזמן שאין בגדיהן עליהן כהונתן עליהם ואהבו לעוזרים. זאת אומרת, אין, לא כתוב בפירוש שכהן שעבד מחוסר בגדים הוא חייב איתם בשמיים, אלא מה כן כתוב? חגרת אותם אבנת והייתה להם כהונה לחוקת עולם. זאת אומרת, וחזר למדו מפה, בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם. זאת אומרת שאין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם, ואז ממילא אם אין כהונתם עליהם, אז הוא כאילו זר, ואז, וזר שעבד, על זה נאמר שהוא חייב מיטה. הזר הקרב יומת וכו'. הנה נבאר, כי זר ששימש במיטה. במצוות לא תעשה עם גל. ואמרו בספרה, ועשה את החושב, פרשת הזו לימדה לשעתה, לימדה לדורות, וכו'. כבר בירו בספרה שלפשט בגדים אלו מצוות עשה, והוא אמרם, מניין של ארון לובש בגדים אלו בגדולתו, הוא מקיים גזירת המלך, תלמוד לומר, ויעץ כאשר ציווה השם את משה. כלומר, בגדים אלו, אף על פי שהם בתכלית היופי, שהם מזהב ושם וישפה וזולתם מן האבנים היפות, לא יכוון בהם היופי, אלא לקיים הציווי שציווה אלו משה לבד, והוא שילבש אלו בגדים תמיד במקדש. וכו'. בסדר? אז זאת המצווה. הרמב״ם יש לו כמה מניינים, מאמין שאתם מכירים את זה כבר, נחזור על זה עוד פעם. יש קודם כל את ספר המצוות. למה, איך הגיע אלינו ספר המצוות? יודעים? למה הרמב״ם חיבר את ספר המצוות?
מפני שלא יקרא את ידע חזקה, אז כאילו פתח בכל את המצוות.
כדי שאדם יפתח בכל את המצוות.
לא, זה טיוטה שלו.
יפה. הרמב״ם, הוא בא לכתוב את היד החזקה, זאת הייתה המטרה שלי. לכתוב את כל ההלכות שיהודי צריך, שהתורה עוסקת בהן. עכשיו הוא אמר, אני רוצה לבדוק קודם שאני לא מפספס מצוות. אז מה הוא עושה? קודם לכתוב את ספר המצוות, נראה מה הם המצוות, אחר כך לסדר את ההלכות לפי המצוות. ואז אני רואה שאני לא מפספס אף מצווה.
לכן הוא גם כתב אותם בערבית ואתה...
נכון. ספר המצוות נכתב בערבית כי באמת זה שימש לרמב״ם כטיוטה. אחרי זה הוא מצטער, הוא כותב שהוא ראה איזה חיבור חשוב, זאת אומרת, בהתחלה הוא הבין כמה חשיבות יש לזה, כי כל מצווה זה, כאילו, יש את השורשים, כמו שראינו, מה מונים, מה לא מונים, והיה לו ויכוחים ראשונים אחרים, והוא, זאת אומרת, הוא ראה אחרי שהוא גמר לחבר, הוא הצטער שהוא כתב את זה בערבית, אולי בלשון הקודש, ובכל אופן זה היה כטיוטה. לאחר שהוא מסיים את ספר המצוות, הוא עושה מניין קצר, בסדר? שהמניין הקצר הוא בשביל עכשיו לבוא ולראות שלא מפספס, לא צריך עכשיו לכל מצווה באריכות, כן? כשהוא בא לי לכתוב את היד החזקה, הוא לא צריך, רק צריך לראות את המצוות. אחרי שהוא כתב את ספר המצוות עצמו, שהוא בעצם מסביר ומוכיח בעצם כל מצווה, למה כן מונים אותה ולמה לא מונים מצוות אחרות וכולי, עכשיו הוא כתב את זה בקצרה, כן? סיכום בקצרה, רשימה קצרה, ואחר כך הוא התחיל לכתוב את היד החזקה, כשבתחילת כל הלכות הוא כתב את המצוות שהן קשורות לאותן הלכות. אז יש לנו בעצם שלושה מניינים. יש לנו את ספר המצוות, יש לנו את המניין הקצר, ויש את המניין של סדר ההלכות. חוץ מזה, בתוך היד החזקה עצמה, הרמב"ם מזכיר עוד פעם את המצווה. כן, והוא כותב, זה וזה וזה, מצוות עשה. בסדר? אז בעצם זה המקום הרביעי כבר.
למה יש את המניין הקצר עוד פעם?
כי עכשיו כשהרמב״ם בא לכתוב את היד החזקה, אז הוא רוצה לראות שלא מפספס מצוות, הוא לא צריך פה את כל מצוות, יש מצוות שהן ארוכות מאוד. הוא לא צריך עכשיו להתחיל לקרוא את כל זה, אז הוא מסכם לעצמו כאילו, מתוך אחרי שכותב את המצווה בעריכות, והסביר למה מונים את זה, ומה המקור של זה וכו'. עכשיו בשורה אחת, מה המצווה? זהו. עכשיו, ואז יש לו רשימה מול העיניים, כאילו שעכשיו הוא מתחיל לכתוב את היד החזקה. אבל כדי שיגיע לרשימה הזאת, צריך להוכיח כל דבר. למה זה באמת מצווה? אולי לא נכון למנות את זה. אז בסדר, זה ספר המצוות עצמו, זה בעצם ההוכחה כל מצווה, כאילו למה היא, כאילו למה, מאיפה הוא הגיע לזה שזה מצווה, ומצוות אחרות לא. אחרי זה המניין הקצר זה הסיכום של ספר המצוות, לקראת כתיבת היד החזקה, ואחרי זה בתחילת כל ההלכות הוא כותב לעצמו איזה מצוות הוא הולך עכשיו לפרש בהלכות.
כן. אז אם זה כאילו טיוטה או משהו, אז איך אפשר כאילו לדייק אם זה משהו? בכלל שזה נכתב בערבית.
לא, כן. קודם כל באמת הרבה פעמים בגלל שזה לא נכתבו בערבית, אז יש הבדלים בין התרגומים, ובאמת זה גורם יוצר שאלות. זה לא טיוטה ברמה של כאילו זה לא רציני כאילו וכזה, אלא זה נכתב בוא נגיד ככה, שספר המצווה נכתב כהכשר מצווה, כן? משהו כזה. זאת אומרת, זה לא נכתב לכתחילה כחיבור שעכשיו כאילו הרמב״ם ציפה שאנשים יקראו אותו, זה כאילו נכתב בשבילו, אחרי זה אומר, רגע, זה כן משהו שהוא ראוי וחשוב. אז כאילו כל מילה שם היא בוודאי משמעותית, כן? בסדר? זה לא שיש שם טעויות והרמב״ם אמר, טוב, זה רק טיוטה, אז לא נעשה את זה ברצינות, כן? רק הוא לא כתב את זה לכתחילה כספר שמור לצאת, אחרי זה הוא אמר, כן, אני כן רוצה להוציא את זה. טוב. אז אחד מהדרכי לימוד במצוות זה להשוות את הלשונות של הרמב״ם במניינים השונים. כי לא תמיד הלשון היא זהה, המצווה שלפנינו היא דוגמה נפלאה לדבר הזה. במניין הקצר, לפי חלק מהנוסחאות וכן התרגום של הרב קפח, להלביש הכהנים לעבודה בגדי כהונה, שנאמר ועשית בגדי קודש. במהדורת פרנקל כתוב להיות הכהנים לובשים לעבודה בגדי כהונה. שנאמר עשית בגדי קודש וכולי. המניין על סדר ההלכות כתוב ללבוש בגדי כהונה לעבודה. וביד החזקה עצמה מצוות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהם. שלמה, ועשית בגדי קודש ולבנם תקריב והתבשתם כותונות. אז מה אתם יכולים להגיד ככה על, על ההבדל בין... כן, אתם יכולים לדייק בין הלשונות?
ביד החזקה כתוב לעשות את הבגדים, שזה את המצווה, וכל השאר כתוב שהמצווה היא לגבוש.
יפה. אז קודם כל זה הבדל מאוד חשוב. לעשות את הבגדים, האם המצווה היא לעשות את הבגדים, או המצווה היא ללבוש את הבגדים. בסדר? זה חשוב. עכשיו עוד, בין...
שתיים.
מה?
שתיים ושלוש. להלביש או ללבוש.
יפה מאוד. יפה. האם המצווה היא להלביש או ללבוש? שאלה, זה בעצם השאלה כאילו על מי המצווה פה, נכון? אם זה להלביש, אז המצווה היא על עם ישראל. ואם זה ללבוש, אז זה לכאורה יותר מצווה על הכהנים. בסדר? זה לכאורה הדיוקים המרכזיים, יש פה עוד דברים שיש מקום לדייק בהם, כרגע אנחנו נדלג על זה. אבל בסדר, בואו נסכם, מה?
בפרנק כאלה זה להיות כהנים לבושים, וגם על הכהנים עצמם.
כן, נכון. גם במצווה עצמה, בספר המצוות שנצטוו הכהנים ללבוש בגדים, נכון?
לא אמרתי, אז אין הבדל כאילו?
לא, יש הבדל בין המניין הקצר לפי נוסחות הרב קפח, או נוסחות נוספות, לבין ספר המצוות. המניין לסדר ההלכות, ששם זה ללבוש, ובמניין הקצר לפי הרב קפח בנוסחות נוספות זה להלביש הכהן. בסדר? אז בואו נגדיר, יש לנו בעצם שלוש לשונות שאנחנו ננסה לגעת בהן ולהבין את ההבדל ביניהן. ללבוש בגדים.
אבל לא שתיים שלוש אחד מהם לא בסדר.
אחד, כן, בסדר, אבל אוקיי, בסדר גמור, אבל בכל אופן, בוא ניקח, לא את הנוסחה של הרב, של מהדורת פרנקל, אלא של נוסחאות אחרות, של נוסחת הרב קפח, בסדר?
מה, זה בדרך כלל יותר מדויק?
לא יודע אם זה בדרך כלל יותר מדויק. הרב פרנקל גם נחשב מדויק, אבל הרב קפח גם נחשב מדויק, כאילו, יש מחלוקות, אני לא יודע. אבל בכל אופן, בסדר, אנחנו ננסה להסביר גם את נוסחת הרב קפח. בסדר, לפי נוסחת פרנקל, אז המניין הקצר הוא דומה מאוד למצווה, ספר המצוות.
למרות שגם יכול להיות הבדל.
שמה?
שהמניין על סדר ההלכות ב-4, אז המצווה היא ללבוש, ובמהדורה, פשוט שכשעובדים, לא צריך...
יפה, זאת אומרת, כן, להיות הכהנים לובשים לעבודה, כן.
לעבודה, לא כשעובדים.
גם בסדר ההלכות כתוב ללבוש בגדי כהונה לעבודה, גם שם כתוב לכאורה.
שם זה יותר נשמע, מצווה היא ללבוש.
אוקיי, גם בספר המצוות, זה יכול להיות לשמע ככה, נכון? שנצטוו הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לכבוד ולתפארת, ואז יעבדו במקדש, זאת אומרת, זה משמע כאילו, לא ברור אם זה ללבוש רק בשביל העבודה במקדש. יש מצווה ללבוש, ואז יעבדו במקדש. זה משמע כשני שלבים, כאילו.
לא, בלבישה יש כבוד ולתפארת, ואז עובדים עם זה. ואז בסופו גם כן, אבל זה הכבוד בתפארת, זה לא בשביל היופי, זה בשביל כן. החוציבה.
בסדר, אבל השאלה אם הלבישה היא רק בשביל העבודה. מה הבעיה להגיד שהלבישה רק בשביל העבודה? כי אז לכאורה זה עכשיו מצווה. עוד מעט נראה, בסדר? עוד מעט נראה מי שחולק על העבודה.
לא, מה הבעיה להגדיר שזה בשביל העבודה וזה עכשיו מצווה? יש מצווה הבאה לעבודה להיות לובש, יש מצווה בעבודה להיות, לעבוד כשאתה לובש. למה זה עכשיו מצווה?
אם... אני רוצה להגיד שזה עכשיו מצווה, מכיוון שאם אתה לא יכול לעבוד בלי בגדים, רוצה להגיד, אין עניין עצמי בלבישה, אלא המצווה היא לעבוד, חלק מהעבודה, זה פרט בפרטי העבודה. בסדר? כמו שבעבודה אסור לעבוד עם מחשבת פיגול, סתם, לא יודע, אסור לעבוד בטומאה, כאילו. אז זה פרטים במצווה, כאילו. אז אם כל המצווה ללבוש היא רק כפרט בעבודה, שהעבודה היא צריכה לעשות בבגדים, אז לכאורה זה הכשר מצווה, אז למה מונים את זה כמצווה? זה לכאורה השאלה. עוד מעט נראה את ההשגות הרמב"ן, בסדר, ונדון בזה קצת. אני רק מסכם שנייה, כאילו, את ההבדל בלשונות. האם המצווה היא ללבוש בגדים? האם המצווה להלביש את הכהנים? או לעשות בגדים, בסדר? זה שלושת הלשונות. הגדולים המרכזיים שננסה לגעת בהם, שהרבה זמן נוגע בהם במצווה. אז נתחיל עם ספר המצוות שאומר ללבוש. קודם כל, ההבדלים, כמו שהזכרנו קודם, שבין החיבורים השונים, הם גם לכאורה אלה שיצרו את ההבדלים בלשונות. בסדר? ההבדל, קודם כל, בין החיבורים, הספר המצוות אמרנו, עניינו להוכיח את היות המצווה כמצווה מתנהג מצוות. המניין הקצר עניינו למנות את המצוות. לא בא להוכיח, זהו, הוכחתי כבר, עכשיו אני רק מונה את המצוות. והיד החזקה עניינה לבאר את המצוות. בסדר?
עוד פעם שם?
ספר המצוות בא להוכיח שזו מצווה. המניין הקצר בא למנות את המצוות. בסדר? והיד החזקה באה לבאר את המצוות. אז יש מקום להתבונן, האם יש קשר בין הלשון שבחר הרמב"ם בכל מקום לבין התפקיד של, לכאורה, כן, זה ההיגיון אומר, שהלשון משתנה על פי התפקיד של כל אחד מהחיבורים. בסדר? כותב את הלשון שמתאימה לאותו, למה שהוא בא להגיד בעצם. עכשיו צריך לבחון את הדברים. אז בואו נתחיל בספר המצוות. אז הרמב"ן משיג על מצוות עשה למד ג', כתב הרב, המצווה 33 שנסתובו הקונים ללבוש בגדים לגדולה וכבוד, ואז יעבדו במקדש, והוא יתברך ועשית בגדי קודש לארון אחר, שפורד לו טיפה, ושאר דבריו בזה. והנה, זו עם פשיטותה בכתוב ועריכות התורה בבאורה. כן, ברור שזה מופיע בתורה, כי אני אפשר להתעלם מזה שיש חצי מפרשת הצווה עוסקת בזה. לא ראיתי לבעל ההלכות שימנה אותה. כן, בהג לא מונה אותה. אבל מנע בלווין מחוסר בגדים ששימש. כן, בהג הוא מונה בלווין שמי ששימש מחוסר בגדים הוא עבר על מצווה, אבל הוא לא כתב כמצווה ללבוש את הבגדים. בסדר? זה מצוות לא תעשה, לא לשמש מחוסר בגדים. דעתו זאת לומר, דכיוון בלבישת בגדים שלא בשעת העבודה שום מצווה, אינו אלא הכשר העבודה. זאת אומרת, בזמן שהכהן לא עובד, אין עניין שהוא ילבש את הבגדים. אז מה אני מבין? שכל העניין שזה חלק מהעבודה, זה הכשר העבודה. שאם עבד בפחות ממנו ביותר, תפסל עבודתו. והנה הוא חלק ממצוות העבודה אם עבד בהן. ואם היינו מונים זה מצווה, היה ראוי שתימנה מצוות בגדי לבן ביום הכיפורים, מצווה אחרת. כי זה בגדים אחרים. כמו את זה, כן, או את זה. וכן ראוי למנות בגדי כהן גדול מצווה, ובגדי כהן ידיעות מצווה שנית. אבל כולן חלקים מחלקי העבודה והמצווה ממנו התברך בימים הנאמרים בהן, וכבר נתבהר שאין מונים חלקי המצוות. הרמב״ם בעצמו, בשורש י' ב', לא מונים חלקים של מצווה. ולכן לא נמנה אנחנו עשיית השולחן והמנורה והמזבח מצווה, מפני שנצטווינו לשום לחם לפני השם תמיד, וציווה אותנו בהכשר העבודה הזאת שהיא לשום אותו בשולחן, מתואר כן וסודר על הבניין כן. וציווה למתברך בהדלקת הנר לפניו, וסידרנו שתהיה הדלקה זו במנורת זהב, משקלה, ועניינה, כן וכן, והנה הם תשמישי קדושה. זאת אומרת, לכן אומר הרמב"ן, יש מצווה להדליק נר. אז עשיית המנורה היא חלק ממצוות הדלקת הנר. איך תדליק נרות בבית המקדש? אתה צריך לעשות מנורה. אבל אתה לא מונע עכשיו מצווה לעשות מנורה. אתה לא עושה מנה מצווה לעשות שולחן. בסדר? אלא זה חלק מהעבודה, זה הכשר לעבודה. אותו דבר, גם הבגדים, עשייתם או לבישתם, היא לא מצווה, אלא זה פרט מפרטי העבודה. חלק מהעבודה זה שיהיה בגדים. בסדר? לכן הוא משיג, הוא מסביר כאילו למה בהג לא מנע את זה, ובעצם משיג על הרמב״ם למה הוא כן מונע את זה. עכשיו, הרמב״ם בעצמו הוא גם כן לא מנע את המנורה כמצווה ואת השולחן. הוא לא מונע את זה כמצווה. אז לכאורה איך הרמב״ם יתרד. אם הרמב״ם את בגדי הכהונה כן מונה כמצווה, אז זאת אומרת, בוא נלך הפוך. אם את המנורה הוא לא מונה כמצווה, לכאורה למה? כי זה הכשר מצווה, אז גם אל תמנה את הבגדים. וגם הכשר מצווה. ואם אתה מונה את הבגדים, למה אתה לא מונה את המנורה? בסדר? אז הרמב״ם במצווה כף, הוא מסביר, מצווה כף הוא מצוות בניית בית הבחירה. הרמב״ם שם מסביר למה הוא לא מונה את המנורה ואת השולחן ואת מזבח הזהב וכו'. בגלל שהם חלק מחלקי המקדש. אבל זה כלול במצוות ועשו לי מקדש. ככה מסביר הרמב״ם.
מנורה
כן. זה חלק מהמקדש. בסדר? ואז בעצם בזה, בעצם מה הוא אומר הרמב״ם? מצוות כלי המקדש הם חלק מהמקדש. לכן אני לא מונה אותם. בגדי הכהונה הם לא חלק מהמקדש, עוד נחזור לזה בהמשך, אבל כרגע אני רק ברמה הראשונית, הם לא חלק מהמקדש, לכן אותם אני כן מונה.
הוא אומר זה שם בפירוש או שזה...
לא, הוא לא מדבר, לא מדבר שם בגדי כהונה. שם הוא אומר בפירוש אבל, שאת המנורה הוא לא מונה, כי זה חלק מהמקדש. בואו רק נקרא את זה שנייה. נראה אם נמצא את זה. במצווה כף. הנה. הוא כותב, עשו לי מקדש, מצווה לבית בית הבחירה לעבודה, עשו לי מקדש, וכבר בארנו שזה הכלל כולל מינים רבים, שהם מנורה בשולחן ומזבח זולתם. כולם מחלקי המקדש, והכל יקרא מקדש, כבר יחד הציווי בכל חלק וחלק. המזבח, הוא אומר, מזבח אדמה תעשה לי, זה בא להגיד זה מצווה בפני עצמה חוץ מהמקדש. אז אחר כך יהיה עוד מצווה כאילו למזבח. אבל שאר הכלים, המנורה וזה וכל זה, זה חלק ממצוות המקדש, בסדר? אומר הרמב"ן, לא הוכשר בעיני הטעם הזה. חוזר אלינו. לא הוכשר בעיני הטעם שכתב בו הרב, שאמר שם חלק מחלקי המקדש, לפי שאין הכלים חלק מן הבית, אבל הם שתיים מצוות ואינן מעקבות זו את זו, מקרבים הבית הפי שאין בו כלים אלו. אז למה בכל זאת הרמב"ן לא כאילו אומר שלא מוני? כי זה הכשר למצוות העשייה, היא חלק ממצוות העבודה. יש מצווה להדליק נרות, אם לא היה מצווה להדליק נרות, אז הרמב"ן היה מונה את המנורה כמצווה בפני עצמה. כי הוא לא מקבל את הגדרת הרמב"ם שהמנורה היא חלק מהמקדש עצמו. אבל מכיוון שיש מצווה להדליק נרות, אז עשיית המנורה היא חלק ממצוות הדלקת הנרות. אז שניהם בסוף לא מונים, אבל כל אחד מטעם אחר. בסדר?
עוד פעם, הרמב"ם זה היה בגלל שזה הכשר מצווה?
לרמב"ן, כי זה הכשר למצוות הדלקת הנרות, ולרמב"ם כי זה חלק מעשיית המקדש. אז הרב ויצמן במצווה כף, לא נעריך בזה עכשיו, אבל הוא מתאר שם מחלוקת עקרונית בין הרמב״ם לרמב״ן, איך להתייחס לכלי המקדש. לרמב״ן כלי המקדש זה כלים ששייכים לעבודת המקדש, ולכן הם הכשר למצוות העבודה. לרמב״ם כלי המקדש זה חלק מהמקדש, המקדש זה כמו איזה אדם שיש לו כל מיני איברים, אז יש את הקירות, זה גוף המקדש, ויש לו עוד כל מיני כלים שיש להם כל מיני עניינים במקדש עצמו, זאת אומרת, צורת המקדש חסרה בלי מנורה. צורת המקדש חסרה בלי השולחן, בסדר? לכן יש פה מחלוקת, הוא מבהר אותה בעמקות, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, בסדר? אז יש פה, רק ראינו פה שיש פה איזו מחלוקת עקרונית פה בין הרמב״ם לרמב״ן, למה לא מונים את הכלים, זה נובע מהשקפה שלהם על מקום כלי המקדש, אבל בכל אופן, לפי הרמב״ן, שרואה בעצם שהכלים לא נמנים, עשיית הכלים לא נמנים כי זה הכשר למצווה, הוא מצפה כאילו שגם הבגדים לא יימנו, לא עשייתם וגם לא לבישתם, כי זה רק הכשר למצוות העבודה. לכן הוא מקשה, הוא משיג על הרמב״ם שמנה את לבישת הבגדים כמצווה בפני עצמה. בסדר? והוא הסביר בטבג שהבאג לא מונה את זה. אבל עשיית הארון והכפורת זה כן מצווה בפני עצמה. למה? לרמב״ן, למה? לא. תלכו עם הטעם שהוא אמר, כי אין עבודה איתו, אין עבודה שנעשית עם הארון. עכשיו אם אני אומר שהכלים הם לא חלק מהמקדש, אז כל כלי שיש בו גם עבודה, אז העשייה של הכלי זה רק הכשר מצווה. אבל הארון שאין איזה עבודה שעושים איתו, אז הוא עצמו, זה כבר המצווה שעכשיו עושים את הארון, שיהיה ארון. טוב, הוא נכנס פה עוד, אני לא... לא להיכנס פה לכל מה שהוא אומר עכשיו בארון, הוא מרחיב פה, זה נושא בפני עצמו. אבל כן, הוא בא להוכיח למה עשיית הארון זה מצווה, זה פה נכנס למחלוקת עקרונית בין הרמב״ם לרמב״ן, איך להתייחס לארון. כן, האם הארון זה מצווה בפני עצמה או לא, זה קשור למה שהרב סיגליס הזכיר בלא תסור, כן, האם הארון... המעמד הר סיני כאילו ממשיך במשכן, ככה הרמב"ן רואה, לכן ארון זה מצווה בפני עצמה, כי בעצם הוא המשך של מעמד הר סיני. הקדושה, כאילו השכינה שהייתה בהר סיני, איפה היא נמשכת אחר כך במציאות? ממשיכה בארון. ולרמב"ם הוא מגדיר את זה בצורה אחרת, לכן ארון הוא לא מצווה בפני עצמה, אלא חלק מצורת המקדש, בסדר? אבל בסדר, זה שוב עוד נושא בפני עצמו, גם אנחנו לא נכנסים לשם. אבל, בואו תראו. לכם וכן הבגדים, תראו ארבע שורות, שלוש שורות לפני סוף המקור שש, וכן הבגדים כדעת בעל ההלכות אינם אלא להכשר העבודות שנצטווינו בהם, אבל אהרון עליו השלום היה לובש אותם כמקיים גזרת מלך שגזר עליו לעבוד בהם, לא מתענג בלבישתם, להתפאר ולהתעטף ביפם, לא להתיימר בכבודם. עכשיו כאן הוא מסכם את ההשגה שלו, שלבעל ההלכות הבגדים זה רק הכשר, בסדר? ואומנם, אחרי שהוא העריך להסביר את המחלוקת שלו מול הרמב״ם לגבי הכלים, כן, אם זה הכשר מצווה או לא הכשר מצווה וכו', עכשיו הוא אומר פה משפט שכאילו הופך את הכל, ואומנם דעת הרב בבגדים ובקידוש יותר מחוברת למנותם, גם בכלל מצוות עשה. כי בעבודתם מקיים מצווה, מוסיף על להשתמר מן עליו. אז הרמב"ן פה בסוף, כאילו, הוא חוזר בו כאילו מההשגה. אחרי כל מה שאמרתי, אני כן יותר מבין פה את הרמב"ם בבגדי כהונה, למה שם זה מצווה בפני עצמה. וזה לא רק, אני חושב, מה זה קידוש? נראה לי קידוש ה... או קידוש הכהנים, או הכלים, אני לא יודע בדיוק.
קידוש עדיין
אונליין? אה, אתה אומר אולי קידוש, לא יודע. לא יודע. בכל אופן, על הבגדים, הוא אומר, פה אני יותר מבין שזה לא רק להשתמר מעליו, כמו שאמר בהג, כי זר ששמש חייב ביתה, כאילו כהן ששמש בלי בגדים, מחוסר בגדים חייב ביתה, אלא יש פה גם צד עצמי בלבישת הבגדים, ואני כן מבין שזה יכול להיות מצווה בפני עצמה, הוא לא מסביר יותר מדי למה, אבל הוא אומר את זה, וממילא, לפי זה, אז לא צריך כבר כאילו לתרץ את הקושיות שהוא שאל הרמב"ם, מהכלים וכו' ומהארון וכל זה, אם אני מבין באמת שיש, צריך להסביר את זה למה, כן? אבל אם אני מבין שיש כבר מצווה עצמית בלבישת הבגדים, לא רק כהכשר מצווה לעבודה, אז הבנתי את המצווה, בסדר? אז בכל אופן נראה שמה שהרמב"ם פה בא להוכיח, אמרנו שספר מצוות בא להוכיח שזו מצווה, כן? לכאורה מה שאומר הרמב"ם זה כנגד דברי הבהג, שהוא רואה את זה רק כהכשר מצווה, לכן הוא בא להוכיח שלא, שזו מצווה עצמית, זה לא רק הכשר מצווה, אלא יש מצווה בעצם הלבישה, לכן הוא משתמש בלשון ללבוש את הבגדים, שבעצם הלבישה פה יש מצווה. בסדר, שלא תחשוב שזה רק הכשר, זה שהכהן לובש זה רק הכשר בשביל העבודה, אלא שבעצם הלבישה יש מצווה. גם הפסוקים והדברים שהרמב"ם מביא, הם מראים שזה הכיוון, כן? הוא מביא, המקור הראשון מביא על מחויב מטעם מוסר בגדים, מדין זר ששימש, כן? בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם. המקור השני, ויעשה מלאו את החושן, פרשה זו למדה לשתיו ולמדה לדורות, כן, אז הוא גם מדבר על העבודה בבגדים, שנצטבינו לדורות. קור השלישי בפסוק ויעס כאשר ציווה השם את משה, שחכמים דרשו שהוא לבש את זה כמקיים גזירת מלך, ולא לבישה לידור וליופי. בסדר? זאת אומרת, כל פעם אנחנו רואים שזה עוסק בלבישה של אהרון ובניו, שהם לובשים את הבגדים, והם לא לובשים את זה ליופי, אלא לובשים את זה כגזירת מלך. כן? אז, זאת אומרת, אז הדגש הוא פה שיש אחריות על הכהנים בלבישת הבגדים, זה דבר בפני עצמו. בסדר? וזה לא רק הכשר למצווה. כן? וכמו שדייקנו, כן, יש קודם כל ציווה הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לכבודו לתפארת, ואז יעבדו במקדש. לא כותב את המצווה, המצווה לעבוד במקדש בבגדים. אם זה עכשיו מצווה, ככה הוא צריך לכתוב. המצווה ללבוש את הבגדים, יכולים לכבוד ולתפארת, ואז יעבדו במקדש. בסדר, אז אני מסכם רק. הלשון ללבוש בגדים, כן? היא מתייחסת לאחריות של הכהנים ללבוש את הבגדים, לא כתוב פה על המשרד, מצד הכהנים כרגע, ללבוש את הבגדים, אבל כעניין עצמי, ולא רק כהכשר לעבודה. בסדר? אז זה העניין של ספר המצוות, הלשון של ספר המצוות. מכאן נגיע למניין הקצר, ששם הלשון היא להלביש. אז אומר הפסוק, כן, הלשון להלביש, מאיפה הרמב"ם לוקח אותה? מהפסוק, ואת בניו תקריב וילבשתם כותנות. וזה לא רק נאמר, למרות ששם זה נאמר למשה, אנחנו מוצאים אחר כך בחז"ל עוד פעם את הלשון הזאת, בשקלים, משנה בשקלים, אלו הנמונים שהיו במקדש, יוחאים בפרחה אז הלכות עמות, אחי על נסכים, עתידה בשמונה לפייסות, וכו' 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 וכו', סוף המשנה, ופנחס על המלבוש. הרמב״ם גורס, בפירוש המשניות, ופנחס המלביש. הוא נקרא פנחס המלביש. והשאלה, למה כהנים צריכים מישהו שילביש אותם את הבגדים? מה, כאילו הכהנים צריכים להתלבש? מה, מה הבעיה בדיוק? ולא רק זה, אלא שעוד נתנו שם לממונה פנחס המלביש, כאילו זה קיבל, יש שם, יש הגדרת תפקיד בבית המקדש שיקראת המלביש, זה התפקיד שלו. הוא לא אחראי על להכין את הבגדים, הוא אחראי על הגדרת התפקיד שלו, הוא המלביש. מה?
זה לא להלביש בזיגוג, הוא אחראי על ההצנעה והעשייה, לא?
לא, כתוב, היה מלביש הכהנים בגדיהם.
היה מלביש, והם מתעסק בהצנעתן ועשייתן, גם בהחסנה וגם בעשייה, אבל התפקיד המרכזי שלו בעצם זה להלביש את הכהנים, זה התפקיד שלו.
מה, לצורך העניין נגיד ביום כיפור, אז כשהכהן היה מחליף בגדים, אז הוא היה מחליף? כאילו, הוא היה...
אני לא יודע, עכשיו זו שאלה טובה, האם כל פעם כשכהן מתלבש מלבישים אותו, או ש... כאילו מה בפועל? זאת אומרת, יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות ש... שמספיק שהוא מלביש אותו פעם אחת, ועכשיו כאילו כל פעם כשהוא פושט ולובש, הוא עושה את זה כבר לבד. אבל בכל זאת יש פה איזה משהו שצריך להבין מה העניין, אולי לא, אולי כל פעם הוא מלביש, אני לא יודע. כאשר, כן, כנראה שלא פנחס הלביש שם את כל הכהנים, כי אחר כך הוא נהיה לה הרבה עבודה. אבל הוא היה אחראי על זה, בסדר? בעצם, מה הנקודה, מה ההבדל בין ללבוש בגד לבין שמלבישים מישהו בגד? הרב עצמן מסביר שבעצם בגד זה דבר שהוא, הרצון של האדם הוא שותף בו. כשאדם לובש בגד, אז חלק מזה זה איך הוא עכשיו נראה, כן? זאת אומרת, כשאדם לובש בגד, חלק מהעניינים, איך עכשיו אני אראה בחוץ וכו'. ברגע שאתה מלביש מישהו, אתה בעצם מנתק פה את הרצון האישי שלו. כשאתה מלביש אותו, כאילו, אני עכשיו נותן לך את התפקיד. כן, זאת אומרת, אני מנתק, בגלל שלא הלובש הוא האדם עצמו, אז הצלחנו לנטרל פה. הכהן יחשוב מה שהוא חושב, כמובן שצריך לחשוב לא ליהנות מהבגדים, כן, אלא באמת השם שמיים וכולי וכולי. אבל כשאני מלביש, אז לי אין, כשאני מלביש אותך, אני לא מרוויח מפה כלום, כן, אין לי פה שום צד אישי בזה. אלא רק דבר אחד יש כאן, אני בעצם בזה אני נותן לך את התפקיד, כן? כשאני שם לך את הזה. אני חושב שאפילו זה גם עד היום, לפחות כן, במינוי הרבנים הראשיים, לפחות בראשון לציון, אני לא יודע, לא בקיא, אבל נראה לי שגם יש איזה חלק מעניין שמלבישים לו את הגלימה.
אוקיי. בפעל?
אני חושב, שוב, אל תפסו אותי על המילה, בסדר, תבדקו את זה, אבל נדמה לי שפעם ראיתי תמונה, שאולי כשהרב אליהו אין תמונה, אליהו זה בצלו, לא זוכר מי, כאילו לוקחים את הגלימה ובאים ומלבישים לו אותה, כאילו... ולא משנה אם זה כן או לא, אבל בבית המקדש, כאילו העניין הוא שיש מלביש בעצם, שזה רק בעצם נתינת התפקיד. זה לא אני עכשיו, כשאני לובש, אז מעורב פה גם צד אישי, כאילו, איך אני נראה? כשאני מלביש, אז יש פה רק את נתינת התפקיד. וכן, הרמב״ם בהלכות, שפות על זה הממונה על מעשה בגדי כהונה, עוסק בחנת בגדי הכהנים, הגיונתים בגדי כהן גדול, ובהריגתן הוא תחת ידו נעשה הכל ושקעת לו במקדש, והרייבד מוסיף, אומר אני שהוא פנחס המלביש. אומר הכסף משנה, פשוט הוא איני יודע מה מלמדנו, מה הרייבד בא להוסיף. מה הרייבד בא להוסיף פה בהשגה? אומר אני הוא פנחס המלביש, כאילו מה אפילו? אז הרב עצמן אומר שהרייבד בא כאילו לחדד, להזכיר עוד פעם, כאילו שזה לא הכהנים לובשים, תבין שכל הלבוש פה הוא מגיע בדרך של פנחס המלביש, להזכיר, להחזיר אותנו להגדרה של הרמב״ם במניין הקצר שזה להלביש את הכהנים, בעצם שזה מצווה על עם ישראל להלביש את הכהנים, עוד מעט רגע נחדד מה זה אומר בדיוק, מה המשמעות של הדבר הזה.
זה ההוספה של הרמב״ם של הרייבד,
השגת הרייבד, לא בן. הרייבד כשהוסיף, אומר אני שהוא פנחס המלביש, הוא בא להגיד, לחדד עוד פעם, להחזיר אותנו למניין הקצר של הרמב״ם, שהוא אמר שם להלביש את הכהנים, כי אחרת אין משמעות, כאילו מה הרייבד הוסיף פה, כאילו מה היה חסר בלי הסופה של הרייבד? הוא בא להגיד שהקיום המצווה פה היא שיש מישהו אחר שדואג ללבוש של הכהנים, זה במהות, זה לא משהו צדדי, משהו טכני כאילו ש... אלא יש מישהו שזה התפקיד שלו לדאוג ללבישה של הבגדים על ידי הכהנים, גם אם הוא לא בפועל מלביש אותם, אבל כאילו זה התפקיד שלו. וזה מה שהופך את לבישת הבגדים למשהו שהוא מנותק מהרצון האישי של הכהן ללבוש בגדים, אלא רק כהשמת התפקיד של הכהן. ולכן זה לא רק אמצעי והכשר גם, כן? זה יש עניין בעצם ההלבשה. אז הרב ויצמן עכשיו מגיע מפה למשמעות הפנימית של הדברים. איפה המקור של הביטוי להלביש? איפה פעם ראשונה מישהו מלביש מישהו? יש לכם פה עוד הפעמים, איך הייתם?
שלום
וחווה. מה? אדם וחווה, נכון?
עוד לא הפכתי.
ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. וגם שם צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא מלביש אותם. כאילו, כתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור. ויתן להם קוטנות אור. לא, כאילו, למה התורה מזכירה שהקדוש ברוך הוא מלביש פה את אדם וחווה? אז קודם כל, בחז"ל דורשים על הוילבישם, שזה ילביש את המגדי כהונה. מעניין פה הקשר שחז"ל פה רואים בין זה לזה. כן, הוא מביא פה במדרש, לא נקרא את הכל, ולבש בגדי כהונה גדולה. שנאמר, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. בגדי שבח היו והיו בחורות משתמשים בהם, כיוון שמת אדם משרה לשת, שת כבר מתו שלח וכו' וכו'. בסדר, חז"ל אומרים בגדי כהונה. אומר הזוהר הקדוש, מתייחס לשאלה הזאת, הוא אומר ככה, אלא אינון לבושין דהתלבשו בו אדם ויתתי, אדם ואשתו, לא יתלבש בו ברנש אחרה, אף אחד אחר לא יתלבש בהם. למרות שכתוב פה שהוא מסר את הבגדים, צריך להבין, אבל הזוהר הקדוש אומר שאף אחד לא יתלבש בהם. דבעינו לבושין דמו כגבנה דלעילה. הם דמו לבושים דומים כהן של מעלה, כמו דברים שבעולם העליון. ואיס על כדעתך דעינו נתלבשו מגרמי הון בהו, אם תעלה על דעתך שהם התלבשו מעצמם בבגדים האלה, תח אז הכתיבה ילבישם. דקות שבריחו על בשלון, זכאה חולקיון, אשרי חלקיהם. יש לכם איזה בדפים? אין לכם? רק אני קיבלתי. בסדר? אז הזוהר הקדוש אומר, אל תחשוב שהם יתלבשו מעצמם בבגדים, אלא הקדוש ברוך הוא ילביש אותם בבגדים. כן, שכתוב וילבישם. ששוב, זה בזה שהקדוש ברוך הוא מלביש אותם, בעצם זה משהו שהוא מעבר לרצון האישי. אם היו מלבישים, זה כרצון אישי של אדם, הרי הם התלבשו גם קודם, נכון? התכסו בעלי תאנשה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מכין לקטנותו, גם כן מתלבשים. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מלביש אותם, יש פה איזו משמעות בזה שהקדוש ברוך הוא בא ומלביש אותם, כי יש בזה אמירה, מעבר לרצון האישי שלהם. ואותו דבר גם כשמשה עושה לארון. כתוב והלבשת את הארון, אז כתוב בזוהר, כתוב ככה, נקרא כבר לפי התרגום, ואפת לו ושמת בצפת על ראשו וגומר, הרי כל זה עבודתו של משה, וכבודו של אהרון הוא, זה מצוות של משה, אבל כאילו הכבוד פה הוא של אהרון כביכול, כן? אהרון פה הוא זה שבסוף הוא זה שעם הבגדים. אומר הזוהר הקדוש אינו כן, אלא כבודו של משה הוא. בעצם זה שאהרון מתלבש, שמשה מלביש את אהרון, זה הכבוד של משה. שהרי הקדוש ברוך הוא לא רצה עבודתו של אהרון אלא על ידי משה. זאת אומרת, זה חלק מעבודת אהרון, שמשה הוא זה שילביש את אהרון בבגדים. ואהרון לא יכול להתקדש אלא על ידי משה. ובכל צריך אהרון למשה, וכל זה כבודו של משה הוא. ואחר כך במקום אחר, הזוהר הקדוש משווה בין זה שהקדוש ברוך הוא מלביש את אדם וחווה כותנות טוב ילבישם. אותו דבר, כתיב את אהרון ובניו תקריב ילבשתם כותנות. הזוהר הקדוש ממש משווה בין זה שהקדוש ברוך הוא מלביש את אדם וחווה, לבין מה שמשה מלביש את אהרון. ואומר הזוהר הקדוש, זה אומר בעצם, אל תבין שעכשיו כשמשה מלביש את אהרון, זה כאילו שמשה משרת את אהרון, וכמו שיש איזה מלך ועכשיו המשרתים דואגים להלביש אותו, כן? אלא לא, משה הוא פה העיקר, ועכשיו כשמלביש את אהרון, הכבוד של משה מתגלה על ידי אהרון. ויש שתי צורות להסתכל על זה, שבעצם משה הוא משרת את אהרון, מכבד אותו, אבל אומר הזוהר הקדוש, אל תסתכל ככה, כי אז, כן, כשמשווים את הקדוש ברוך הוא, ודאי שלא, הקדוש ברוך הוא משרת את אדם וחווה, והם פה כאילו הגדולים, ועכשיו כאילו הוא משרת אותם, חס ושלום. אלא, כמו שהקדוש ברוך הוא מלביש את אדם וחווה, אז עכשיו, משה מלביש את אהרון בעצם, והכבוד של משה מתגלה על ידי אהרון. שבזה שהוא הלביש את הבגדים, עכשיו כאילו, כאילו אהרון הוא זה שמייצג את משה, ולכן משה מלביש אותו בבגדים שמבטאים את אותו ייצוג. בסדר? תבינו את ההבדל? זה כמו לצורך העניין עכשיו, אם נחזור בעצם למצווה של להלביש את הכהנים, בעצם הכהנים, הבגדים הם לא כבוד של הכהנים, אלא הכהנים הם שליחים של כלל ישראל, שכלל ישראל מלביש, דואג שיהיה מי שמלביש את הכהנים, והכהנים עכשיו הם הכבוד של עם ישראל, שיש כהנים שלובשים כאלה בגדים. זה בעצם הכבוד של עם ישראל, ולכן עם ישראל הוא זה שמלביש אותם. כי אם הכהנים בעצמם היו לובשים, היה פה איזה צד אישי בלבישת הבגדים. בגלל שיש מצווה לדאוג, יש ממונה שעניינו להלביש את הכהנים בבגדים, אז הביטוי של זה, כמו שאנחנו רואים מהזוהר הקדוש, שבעצם הכהנים הם ההמשך של עם ישראל, וזה מתבטא בבגדים שעם ישראל מלביש אותם. יש ממונה שהוא יכול להלביש את הבגדים בהם. בסדר? אז זה העניין של המצווה, המניין הקצר שבא להגיד מהו עצם המצווה. קודם אמרנו להוכיח שזאת מצווה, לכן זה הלשון ללבוש, יש עניין עצמי בללבוש, וזה לא רק הכשר למצווה. עכשיו, מה משמעות המצווה? כשאני מונה אותה כמצווה בפני עצמה, מה המשמעות של המצווה הזאת? להלביש את הכהנים. שזה עם ישראל שדואג להלביש את הכהנים, ובזה מתבטא שהבגדים זה לא הצד האישי פה של הבגדים, ששותף פה הרצונות של הכהנים, אלא משהו חיצוני, יש מישהו אחר שמלביש את הכהנים, וזה מעבר לרצונות האישיים של אדם בלבישת בגדים. מכאן הלשון השלישית של לעשות. אז ראינו שביד החזקה כתוב כאן מצוות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהם. עכשיו פה השאלה היא, מילא הבנתי שיש עניין ללבוש את הבגדים, שזה לא אשר מצווה. אבל למה אתה קורא לזה לעשות את הבגדים? זה כבר כן יכול להיראות כאשר מצווה. אם עיקר מצווה היא ללבוש, אז עשיית הבגד היא לכאורה אכשר מצווה, והמצווה עצמה היא זה שהוא לובש את הבגדים. ופה הרב המגדיר כאילו, שחלק מהמצווה, כאילו זו אותה מצווה בעצם, זה לא מצווה אחרת. הוא אומר שהעשייה היא חלק מהמצווה, אל תראה את העשייה רק כאכשר מצווה, אלא המצווה היא מורכבת מהעשייה והלבשה ביחד כביכול, כן? זאת אומרת, אז במניין הוא כתב להלביש, ופה בהלכות הוא רוצה לעשות, אבל השאלה למה הוא מגדיר את העשייה כחלק מהמצווה עצמה? למה שלא נגדיר שהעשייה זה רק הכשר מצווה, והמצווה עצמה זה להלביש את הכהנים, בסדר? והאמת שיש עוד כלי מקדש, שבתוך לוחות כלי המקדש והעובדים בו, אז לכאורה השאלה הזאת מתעוררת על הלכות נוספות. בפרק א' הלכה א', הבאתי לכם את זה, כן? מצוות עשה לעשות שמן המשחה. שיהיה מוכן לדברים שצריכים משיכה בו, שנאמר ועשית אותו שמן משחת קודש. ואחרי זה בפרק ב', הקטורת נעשית בכל שנה ושנה ועשייתו מצוות עשה. גם פה מדבר על, 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 על עשיית הקטורת, עשיית השמן. וזה עוד פעם השאלה, למה? אם יש מצווה למשוח את הכלים, אז תגיד, זה המצווה. למה לעשות השמן? זה לא רק הכשר מצווה. זה דבר הקטורת.
בסופו של דבר, הכהנים חייבים להיות קשורים למצווה במובן כלשהו. כאילו, הם לא יכולים רק שאלבשו אותם וכאילו...
לא, אין בעיה. אבל למה אתה אומר שלעשות את הבגדים? כשתופרים את הבגדים, למה זה מצווה? זה רק לכאורה הכשר מצווה. כשמכינים את השמן, זה רק הכשר מצווה. כשמכינים את הקטורת, זה רק הכשר מצווה. המצווה היא הכתרת הקטורת, משיכת הכלים בשמן, הלבשת הכהנים. מה?
אולי כדי שמה שיהיה לו חלק במצווה גם.
אבל זה לא הכהנים בכלל.
לא, זה לא הכהנים.
לא, לעשות הבגדים זה לא חייב להיות כהנים. כתוב שנשים אפילו היו עושות. כן? כל אישה חכמת לב.
לא, זה אולי... טוב.
בסדר? אז... והרמב״ם בעצמו בשורש העשירי כותב שלא ראוי למנות העשייה כמצוות עשה, כן? אין ראוי למנות הקדמות אשר לתכלית אחת מן תכליות. פעמים יבואו ציוויים בתורה, אין אותם ציוויים הם מצווה, אלא הקדמות לעשיית המצווה. כאילו מספר איך ראוי שתעשה המצווה היא. דמיון זה אמרו ולקחת הסולת, כי הוא אינו ראוי שימנה לקיחת הסולת מצווה ועשייתו לחם מצווה. כן? הנמנה אומנם הוא אמרו ונתת על השולחן לחם פנים. זאת אומרת, יש מצווה, זאת מצוות עשה כף זין ברמב״ם, לשים לחם פנים על השולחן, זאת המצווה. להפות את הלחם, זה לא מצווה. מה זה לא מצווה? ברור שזה זה טוב, כאילו צריך לעשות את זה. אבל זה לא כמצוות עשה. לא מגדיר את זה כמצווה בפני עצמה, זה הכשר למצווה של לשים לחם על השולחן. כן? אז למה פתאום הרמב״ם בעצמו שהוא אומר שלעשות זה לא מצווה, למה על שם מן המשחה הוא קורא לזה שהעשייה היא מצווה, ובקטורת ובבגדי כהונה? זה שאלה מובנת? אז עכשיו, לעומת זאת, באמת על המנורה ראינו שאין שם מצווה, והשולחן וכו'. והרב עצמן אומר שאפשר לראות, יש עוד כלל ברמב״ם, כשלומדים רמב״ם זה לשים לב למקום שהוא מביא כל אחד מההלכות ולכותרת שהוא נותן להלכות. והרמב״ם חילק בהלכות המקדש לשתי הלכות, שתי נושאים שונים. יש את הלכות בית הבחירה והלכות כלי המקדש והעובדים בו. המנורה והשולחן וכו' לזה מופיע בהלכות בית הבחירה. שמן המשחה, הקטורת ובגדי הכהונה ועוד מופיעים בהלכות כלי המקדש והעובדים בו. ובעצם מה זה אומר לנו הדבר הזה? נחזור למה שאמרנו קודם. המנורה יש כלים במקדש שהם חלק מצורת המקדש. לכן הם מופיעים בהלכות בית הבחירה. יש כלים שהם הם לא חלק מצורת המקדש, אלא הם דבר בפני עצמו. וסימן לדבר, אומר הרב ויצמן, בפסוקים של התורה, במנורה, בשולחן, במזבח ובכיור, לא כתוב בהם שהם קודש. הרב ויצמן, לא כתוב בהם שהם קודש. כן? הוא אומר, זה כלול, ועשו לי מקדש ושוכנים בתוכם. הם ברור שהם קודש. אבל זה כלול, הם לא, זה כלול כבר בקדושת המקדש. לעומת זאת, בשמן המשחה ובקטורת, במזבח הזהב, ובכהנים, ובלווים, ובבגדים, נאמר קודש. וכל, אז עכשיו הוא אומר, מחלק, הוא אומר כזה דבר. יש דברים במקדש שקדושתם נובעת מקדושת המקום, מקדושת הבית. יש דברים שיש להם קדושה עצמית מצד עצמם. ולכן הדברים שהם חלק מבית המקדש הם מופיעים בהלכות בית הבחירה. הדברים שנאמר להם קודש מצד עצמם, הרמב"ם מביא אותם בהלכות נפרדות של כלי המקדש והעובדים בו, ששם קדושתם מקדושה עצמית. ולכן כאן העשייה, בעשייה עצמה, אם יש בדבר הזה קדושה עצמית, לכן בעשייה, בדברים האלה, מונה הרמב״ם שיש מצווה בעשייתה. במנורה אין מצווה בעשייתה. זאת אומרת, זה חלק מבניין המקדש, אבל מכיוון שבדברים האלה, כן, אם יש בהם קדושה עצמית, אתה אומר משם נמשך קודש, הוא קדוש מצד עצמו, אז דבר שהוא קדוש, יש מצווה בעשייתו. בסדר? זאת ההגדרה. עוד שתי נקודות. בבגדים, אחד זה הביטוי של בגדי כבוד ובגדי קודש. אז הרמב״ם כותב בצורה שהוא מסדר את ההלכות של הבגדים, יש לימוד חשוב. הוא כותב כך, בפרק ח' בגדי כהונה מצוותן שיהיו חדשים נעים ומשולשים כדרך בגדי הגדולים, שנאמר לכבוד ולתפארת, היו מטושטשים ומקוראים או ארוכים יותר על מידתו או קצרים פחות ממידתו, שסילקן באבנת ועבד עבודתו פסולה. היום שוחקים לשיעור ארוכים, סיכם באבנת, עד שנעשו כמידתו בעבד, עבודתו כשרה. טוב, יש פה ביטויים, לא משנה, אבל זה קודם כל הלכה אחת על הבגדים. אחרי שהוא גומר לספר שם על כל ה... על כל הסדר של הבגדים, אחר כך הרמב"ם כותב, זה בפרק י' כבר, מצוות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהם, שנאמר ועשית בגדי קודש. עכשיו הפסוק, איך הפסוק כותב בפרשת הצווה? ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. עכשיו תשימו לב איזה פסוק, איזה חלק בפסוק הרמב"ם מביא בכל מקום. בהלכה, בפרק ח' הרמב״ם כותב, לכבוד עול תפארת, הוא לא מביא את התחלת הפסוק. בפרק י' מצוות עשיית בגדים קודם כל ועשית בגדי קודש, והוא לא כותב לכבוד עול תפארת. בעצם יש, וגם הסדר של ההלכות בהתחלה, הוא מדבר, כן, שהבגדים יהיו חדשים, נעים משולשים, כדר בגדי הגדולים. מה זאת אומרת כדר בגדי הגדולים? זה מבטא את הצד הפשוט של התפארת של הבגדים, הצד של הדרך ארץ של הבגדים. כמו שאנשים חשובים, כאילו לובשים בגדים, אז ככה גם לכהנים, שהם חשובים, יצגים אותם קצרי שיהיה בגדים. בגדים יפים, סודרים לפי מידתם וכו' וכו'. אחרי זה בפרק י' הוא כבר מדבר על הצד של הקודש שבבגדים. בסדר? לא על הצד של הכבוד והתפארת הפשוטים של הבגדים, אלא הקודש שבהם. לכן הוא מביא את הפסוק ועשית בגדי קודש. ובעצם מה שהרמב"ם מסדר, כאילו בהתחלה את הצד כמו דרך ארץ שקדמה לתורה. כאילו את הצד של הצד הפשוט של הבגדים. הרי בגד יש פה גם את הצד הפשוט, כן? הרי הכהנים גם צריכים ללבוש בגדים, גם כי הם לא יכולים ללכת ערומים במקדש, נכון? אז יש פה גם צד של צורך טבעי בלבישת הבגדים. חוץ מהצורך הטבעי יש פה גם את הקומה של הקודש, של המצווה בבגדים. הרב מסדר לנו את זה כדרך כלל שקדמה לתורה. קודם כל יש את הצורך הטבעי ללבוש בגדים, ואצל הכהנים צריכים להיות בגדים מפוארים, כמו אצל אנשים חשובים. אחרי זה אני אומר לך, תקשיב, יש פה גם מצוות עשה. שפה זה הצד של הקודש שבבגדים. ויש פה לימוד חשוב, שבעצם זה לא שתי מדרגות שהן מנותקות, כאילו, שתי מדרגות שאחת על גבי השנייה. וזה מתאים למה שהרמב״ם כותב בספר הקדושה. אז הרמב״ם כותב על ספר חמישי, ספר הקדושה, יכלול בו מצוות של ביות אסורות, מצוות של מחלות אסורות, לפי שבשני עניינים האלו קידשנו המקום והבדילנו מן האומות, בעריות ובמאכלות אסורות. ובשניהם נאמר ואבדיל אתכם מן העמים אשר הבדלתי אתכם מן העמים וקראתי שם ספר זה בספר קדושה. זאת אומרת, הקדושה מתגלה דווקא בדברים הארציים, כן? זאת אומרת, היינו מצפים שהקדושה של עם ישראל תתגלה לא למצוות שבת, מצוות המקדש? לא. אומר הרמב״ם, דווקא כאילו בדברים שהם דרך ארץ פשוטה שיש אותם לכל בני האדם, על גבי זה נבנה את הקדושה, ואז שם בעצם עם ישראל מובדל, שגם בדברים של הדרך ארץ הוא מובדל, הוא מתרומם, כן? מתרומם מהמקום הפשוט למקום של קודש. אז גם פה רואים את זה בבגדים, שיש צורך טבעי של בגדים, זה לא מצווה שמנותקת מהצורך הטבעי, היא באה על גבי הצורך הטבעי שבבגדים, רק היא מרוממת את זה למדרגה של קודש, בסדר? ולכן בהתחלה מביא לכבוד ולתפארת, שזה הצד הפשוט של הבגדים, שזה עניין הבגדים, לכבוד, נכון? בגדים נקרים מכבדות, ככה אדם מופיע, ככה הוא מכובד, כן? אבל הצד הזה מתרומם אל הקודש, כן, ועשית בגדי קודש, ולכן זה הפסוק שהוא מביא בסוף, אחרי שהוא גומר לתאר את הבגדים מצד הדרך ארץ שבהם, אז יש פה את הצד של הקודש שבהם מתרומם על דרגת הקודש. ראינו קודם את הממרה של חז"ל בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם. ויש פה שאלה, זאת אומרת, זה לא פשוט, כי לכאורה, ממה נובעת כהונת אהרון? ממה היא נובעת? מה?
קדושת הגוף.
קדושת הגוף. מופיע בדברי הימים. בני אמרם אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, הוא ובניו עד עולם. זאת אומרת, יש קדושת כהונה, שהיא עוברת, בדיוק עוברת בזרע, ולכאורה כהונה היא נובעת מהקדושת הסגולה, מהאדם. אז מה זה הממרה בזמן שבגדיהם עליהם קדושתם, כהונתם עליהם? לכאורה זה, למה כשהוא, מה הרמב״ם אמר? כשהוא בלי בגדים, לא כתוב במפורש שהוא בלי בגדים מחוסר חייב מיתה. אלא כשהוא בלי בגדים הוא כאילו זר. למה הוא כאילו זר? קשה להגיד שהוא זר, כן? יש הבדל מהותי בין זר לבין כהן. כהן יש לו סגולת כהונה. זר הוא בכלל לא שייך לכהונה. אז כאילו תגיד, לא יודע, תתן איזה מצווה מפורשת בתורה, כהן שעבד בלי בגדים יש לו חויב מיתה. בסדר, אני מבין. אבל פה אתה לומד, מאיפה אתה לומד שהוא חויב מיתה? כי הוא כאילו זר. אין כאילו, אין אמירה אחת שזר שעבד חייב מיתה, אמירה נוספת שכהן שעבד בלי בגדים חייב מיתה, אלא כהן שהוא בלי בגדים הוא כבר כאילו זר, וזה דבר מוזר מאוד. הרי יש לכהן קדושה מצד עצמו, איך אתה יכול להשוות כהן בלי בגדים לזר? בסדר, זאת השאלה. אמר ינגל, הוא כתב גם את האטוון דאורייטה, בסדר? עוד הרבה ספרים, אחרון שהוא מאוד, יש לו חקירות ככה והגדרות חדות. אז אחד הספרים, בית האוצר, מערכת בגדי כהונה, כותב שם כך. שמעתי מקשים בעד האמרינא דכהנים בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם. ואבין לעוזרים. ומחללים את העבודה וחייבים מיתה משום זרות. והמי, הרי אחרי שלבשו רק פעם אחת בגדים בעבודה, אם כן הרי כבר היו פעם כהנים. ושוב אפילו בעבודה אחרת, אינו לבש הבגדים, אינו זר מעיקר עוד, וראו שלא יהיו עכשיו זר. אומר, מילא, אם הוא אולי הוא מודע, אף פעם לא לבש את הבגדים, אני יכול להבין שהוא יהיה זר. הוא עוד לא נכנס לכהונה. אבל אחרי שהוא כבר לבש פעם את הבגדים, הוא כבר היה כהן, אז למה אתה מגדיר שעכשיו כשהוא מוריד את הבגדים הוא כבר חוזר להיקרא זר? זו השאלה, הוא עונה שם איזו תשובה, לא ניכנס כרגע לתשובה, אבל לכאורה היא קשה. ומה זה?
אפשר להגיד פשוט כאילו שסוף סוף בגדים מגלים את הקדושה העצמית שלהם? זה בכוח וזה יוצא לפועל כך?
יופי. אז פה הרב ויצמן אומר, זה קשור לכל העניין של הלבושים, ופה אנחנו חודרים מגיעים לאחד הנקודות הפנימיות בתורה, כל הנושא של הלבושים, שהוא נושא מאוד רחב בפנימיות התורה, שתמיד, כאילו העולמות הם מתוארים במושג של הלבשה, זאת אומרת שתמיד עולם יותר תחתון, הוא כאילו מלביש את העולם העליון, הוא ספירה יותר תחתונה, היא מלבישה את הספירה העליונה. כאילו, זה תיאור שהוא חוזר מאוד, מאוד מאוד יסודי. צריך להבין את המשמעות שלו. מי שידמה לי, ספרדים יעזרו לי, בפתח אליהו, כתוב שם גם, נכון, של לבושים שהוא לובש... לא אמרתי כלום. בסדר, בכל אופן, אז יש, בספר דצניותא, יש ביטוי לבושים דעיקר עתקין ואחסין. כן, לבושים של כבוד הוא עתקין אחסין, לא זוכר בדיוק מה הפירוש. ומסביר הארי הקדוש, בבור של ספר דצניותא, הוא מסביר את העניין לבושים. הנה לבושים אלו, התקינן להתלבש בהם ולהתעלם בהם. כאילו, הבגדים מעלימים את מי שמתלבש, נכון, הם מכסים בעצם, כן? עכשיו ביטוי מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי, וההיעלם הוא סיבת הגילוי. זה קשור בכלל לנושא של, כשעוסקים בנושא של צניעות, אז צריך לראות מה היחס הנכון לצניעות. יש יחס אחד שאומר, הצניעות היא כי צריך להתבייש בו, כן? הגוף הוא לא טוב, צריך להסתיר אותו. אבל יש צד אחר שהפוך. ההיעלם הוא סיבת הגילוי. לפעמים דווקא כשאתה מעלים משהו, עכשיו אתה מגלה אותו. במובן פשוט, כאילו, של בגדים אצלנו. כשאתה מעלים את הגוף, עכשיו אתה יכול להתחיל להיפגש איתו בצורה האמיתית, ולא להתפס לצדדים החיצוניים והנמוכים שלו. תסתכל על הגוף ככה בלי בגדים, אתה ישר תתפס דרך היצר. כאילו, אתה לא תוכל, כאילו, באמת לראות מה זה... ברגע שאתה מכסה את הגוף, עכשיו אתה יכול להתחיל לראות באמת מה זה גוף האדם, בצורה העליונה שלו, כן? לא בצורה היצרית. לכן, בתורתו של רבי מאיר, כתוב, כותנות אור בעל, חוזרים לבשן של האדם הראשון. בכל אופן, העלם הוא סיבת הגילוי, למה, מה הוא מסביר? כי לא ישיגו ולא ייהנו מאורו, כי אם על ידי לבושים אלו. אי אפשר ליהנות מאור הקדוש ברוך הוא, בלי הלבושים. משל, לאור השמש אשר לא יוכל איש להביט בו מרוב בהיקותו, אם לא יתרחק ממנו וישים מסך מבדיל בינו לבינו, ואז יוכל ליהנות מאורו. ואם יהיה האור גדול ומביק מאוד, יצטרך כמה וכמה מסכים שיוכל ליהנות מאורו. אבל ככל שהאור יותר גדול, צריך יותר לבושים כדי שנוכל ליהנות ממנו. בסדר? אז בעצם ההיעלם הוא סיבת הגילוי. רק בזכות זה שהקדוש ברוך הוא מתלבש, אז עכשיו אפשר לגלות ולראות את האור, ליהנות מהאור. יש ביטוי מזעזע שמופיע, אני לא זוכר איפה, נדמה לי שרבי נחמן הביא אותו עכשיו למקור בפנימיות התורה, שבחורבן המקדש, מה קרה? הקדוש ברוך הוא הסיר את השמלה שמכסה את אורו. ביצה עם רעתו. רעתו זה לשון בגד. ואז בעצם היה אור כל כך גדול והכלים לא יכולו לסבול אותו, ואז בית המקדש נחרב. כאילו, לבדים, כאילו, זאת אומרת, דווקא הלבושים הם מה שכאילו התיקון שעכשיו אפשר לחיות עם האור. יש פה הדרכה. זה נושא מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי. יש פה הדרכה בכלל החיים, כאילו לפעמים אנחנו מחפשים אורות גדולים והתרגשויות גדולות וכו', ודווקא להכניס את האורות לתוך מסגרות, לתוך שגרה, לתוך... זה אור יותר גדול, זאת אומרת, זה יותר אפשרות לבוא ובאמת ליהנות מהאור. כשהאור מופיע בלי לבושים, הוא בדרך כלל הוא אור יותר קטן מצד אחד, מצד שני הוא לפעמים מביא לשבירה, כי הוא בלי לבושים. ודווקא כשעושים לבושים, ועכשיו דברים נכנסים דווקא לתוך איזושהי שגרה ולתוך מציאות חיים והרבה, וכל מיני מסכים, הרב חרל מביא את זה לגאולה. שכל האיסורים בגאולה והעיכובים, זה בעצם, יש פה אור כל כך גדול שבלי זה לא היינו יכולים להכיל את האור הזה. אז זה שיש עיכובים בגאולה, זה חלק מהדרך של הקדוש ברוך הוא בעצם, זה סוגים של לבושים, לדוגמה, זה שהגאולה מגיעה דרך דווקא אנשים שהם כופרים. זה גם סוג של לבוש. כאילו אם זה היה מגיע ישר על ידי מלכה משיחה, זה היה אור כל כך גדול שלא היינו יכולים לעמוד בו, לכן אנחנו כמעה כמעה, כן? עוד לבוש ועוד איזה משהו, והכל דרך הרציות והסכמת האומות, זה הרבה הרבה לבושים שמלבישים את האור הזה של הגאולה כדי שנוכל להכיל אותו לאט לאט ושלא יבוא לנו בבת אחת ולא נוכל להכיל אותו. לאט לאט אנחנו גם כן מתרוממים ואז ממילא אפשר לעלות ולהצליח כליהנות מהאור אולי כבר עם פחות לבושים, כן, בצורה יותר ישירה. אבל אי אפשר בבת אחת לצאת מהחושך לאור הישר, אתה צריך כאילו קודם כל הרבה מסכים ולאט לאט עד שאתה מצליח איזה. אז בעצם, מה אנחנו לומדים מפה? שההלבשת האור היא בעצם מה שנותן לו את הדרך להופיע בעולם. אני חוזר עכשיו למה שאמרת קודם חננאל, הכהונה זה אור גדול. אבל בלי בגדים, אם לא מלבישים, אז הוא לא יוכל להופיע בעולם. הדרך שהאור של הכהנים, שהוא אור עצמי, יש להם ודאי סגולה. הראיה שיש להם סגולה מיוחדת שאסור למתחתן עם גרושה, נכון? גם כשהם בלי בגדי כהונה, רואים שהסגולה הזאת אפילו עד היום, גם כשהם בית מקדש, הסגולה הזאת ממשיכה. אבל כדי שתופיע קדושת הכהונה ועבודת המקדש וכו', זה חייב על ידי לבוש, חייב על ידי בגדים. ולכן בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם, כי רק אז האור הזה יכול להופיע כשיש לו את הלבוש, בסדר? וזה בעצם הבגדים, הם עושים את הכהונה לכוח שהוא פועל בעולם, והעולם יכול ליהנות מהאור שלו. טוב, כמו שאמרתי, זה יסוד מאוד מאוד חשוב. כל היסוד של הלבוש הוא דווקא האלם הוא סיבת הגילוי, זה משפט יקר מאוד. כן, משפט חשוב מאוד בכלל בהנהגה, בעבודת השם, ובכלל הלבושים וכל יחסנות הצניעות והבגדים וכו' וכו'. נגיד דבר אחרון.
למה כהן נחשב לזר אם הוא לבוש את הבגדים?
כי האור, אמנם יש לו פוטנט, כמו שחנן אמר, בכוח יש לו אור גדול של כהונה. אבל בלי בגדים, אז האור הזה לא יכול להופיע בעולם, אז כאילו הוא זר, כי בפועל הוא כאילו זר, כי האור הזה לא, אין לו משמעות כשהוא לא מתלבש בבגדים. כמו סתם דוגמה, כן, אדם יכול מאוד לרצות ללמוד תורה, אבל אם אין לו כלים, הוא לא יודע עכשיו איך לומדים גמרא ורש"י ותוספות, אז כל הרצון שלו הגדול, הוא לא יופיע. בהקשר דומה, תורת ארץ ישראל, אדם יכול מאוד לרצות לבוא להגיע לעומק, אבל אם הוא לא יודע ללמוד את פשט וחקירות והגדרות ראשונים וכל היסודות, אז כל האור הגדול הזה הוא לא יכול להופיע בעולם, בסדר? זאת אומרת, הלבוש, תמיד הלבושים והכלים, כלים ולבושים זה ביטויים שהם מאוד קשורים אחד לשני, הם הדרך לבוא ולאפשר לאור להופיע. בסדר, זה קצת מכסה את האור, אבל זה הדרך שלנו שנוכל להכיל, איך זה נקרא כלים, כן? נוכל להכיל ולהיפגש עם האור. זה פה מדובר על לבושים, לא על כלים, אבל לא שם. דבר אחרון שהוא כבר קצת ככה, אנחנו עכשיו בכניסה לפורים קטן, אז הגמרא במגילה לומדת שאהרון, אחשוורוש, כן, כתוב בהערותו אשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. אומרים חז"ל מסכת מגילה, אמר רבי יוסי בר בר חנינא, מלמד שלבש בגדי כהונה. למה? גזרה שווה, כתיב אחא יקר תפארת גדולתו, וכתיב אתם לכבוד ולתפארת. למדו בגזרה שווה, כמו שאצל הכהנים נאמר לכבוד ולתפארת, ככה גם צריך אחשוורוש, שיקר תפארת גדולתו, גזרה שווה, הוא לבש בגדי כהונה. וכל הקשר בין אחשוורוש וכלי המקדש, והנה זה, יש בהרבה דברים, ויש לזה משמעות עמוקה, לא ניכנס לזה. אבל הערה, קודם כל, מעניינת. גזרה שווה, כשאנחנו עוסקים בי"ג למידות, גזרה שווה קשורה למידת התפארת. ומעניין שפה, את המילה תפארת, תפארת, וזה בגזרה שווה. בסדר? אז הרב עצמן אמר, יש פה עניין עמוק. והוא הסביר מה ראינו בביטוי כבוד ולתפארת, שכבוד ותפארת זה הביטוי של ההופעה של הבגדים כלפי חוץ, נכון? זה הצד שבהם, כמו בגדי הגדולים, מה ראינו? בגדי הגדולים, שנאמר לכבוד ולתפארת, שהוא מדבר על הצד של בגדי הכהונה, של הבגד הוא כאילו מכבד את האדם, וככה הוא מתהדר כלפי חוץ, כבוד ולתפארת. ראינו שבגדי הכהונה לא נשארים שם, הם מתרוממים לבחינת בגדי קודש, כן? הוצאת בגדי קודש. אבל הגזרה שבה פה מלמדת, הגזרה שבה היא עניינה להשוות בין דברים, שיש איזה קשר בין הדברים, אז היא מסביר הרב ויצמן, שבעצם אחשוורוש לוקח את בגדי הכהונה רק בצד החיצוני, רק בצד של הכבוד ולתפארת, והוא בעצם מנתק אותם מנקודת הקדושה שלהם, לכן חז"ל לומדים בגזרה שווה, שהוא לוקח את התפארת, לוקח רק בצד החיצוני, הוא מתהדר עכשיו כאילו בצד החיצוני של הבגדים, והוא ניתק את כל הנקודה של הקדושה הפנימית של הבגדים. לכן לומדים מהפסוק לכבוד ולתפארת שהוא עוסק בצד של הבגדים רק כבגדי החשובים, גם אחשוורוש לקח אותם, ככה הוא הסתכל עליהם, והוא לקח אותם גם כן ככה, ובעצם זה השורש של הבעיה שהיה בפורים אצל אחשוורוש, וגם אצל עם ישראל, של הניתוק מהקדושה הפנימית של המקדש, בסדר? והלבושים כמשהו חיצוני יותר, ולא כמשהו שאמור לגלות האור הפנימי, זה כבר קשור יותר רחב ל... כל הנושא של הלבושים ופורים, שהוא גם נושא מאוד זה, אבל בשביל להסביר את זה צריך לשתות כמה כוסות. אז כרגע נשאיר את זה. טוב, יישר כוח.